סטארט דף למד ת', מתחילים בעזרת השם, דף למד ח' עמוד ב', שורה חמישית מלמטה, במילה גופה. סיפור מרגש מאוד, סיפרה הרבנית מנטל, אלמנתו של הגאון רבי יצחק מנטל, שכיהן ברבנות לוצרן בשוויץ. הסיפור התפרסם בגיליון קול ברמה, שיוצא לאור על ידי שכונת רמת אלחנן בבני ברק, אדר א' שנת תשע"ו. וכך מסופר. אחת הקהילות בארצות הברית, רב בית הכנסת שם לב לדבר תמוע מאוד. בארץ ישראל אנחנו יודעים שמברכים ברכת כהנים בכל בוקר. אבל בחוץ לארץ, בקהילות בני אשכנז, מברכים ברכת כהנים רק בחגים. אי אפשר לתאר את ההתרגשות בבית הכנסת לקראת ברכת כהנים בחוץ לארץ. והנה, רב בית הכנסת שם לב שכולם מתרגשים לקראת ברכת כהנים, חוץ מבן אדם אחד, שבאופן קבוע, כל פעם לפני ברכת כהנים, הוא יוצא מבית הכנסת, וחוזר אחרי ברכת כהנים, אם בכלל. מתפלא מאוד. אתה כבר פה בבית הכנסת, כולם כל כך שמחים לקבל ברכת כהנים, למה אתה יוצא? הרי זאת ברכה כל כך חשובה. אתה לא רוצה לקבל את הברכה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אברכם, אני מברך. על ידי ברכת הכהנים את עם ישראל, היהודי השפיל את המבט, הוא סיפר לרב, חזר כמה וכמה שנים אחורה, אומר, הייתי באושוויץ. המילה אושוויץ אומרת הכל, רק לתאר כל תיאור רק גורע. היה לנו שם בצריף יהודי צדיק, שבועיים לפני חג הפסח הוא אומר, צריך לארגן פה מצות, עוד שבועיים ליל הסדר. במסירות נפש הוא הצליח להשיג כמה מצות, ובליל הסדר ישבנו, אכלנו מצה. הוא אמר בעל פה, הגדה של פסח, הייתה התרוממות מיוחדת. לפתע נכנס, אחד מהמלאכי החבלה, קצין, איש אסס, אחד מהם, הוא ראה את ההתכנסות הזאת, וחמתו בערה בו. הוא גילה, את אותו יהודי שירגן את הליל הסדר, והחליט להניש אותו בכל חומרת הדין. אותו יהודי ביקש, בקשה האחרונה, אני רוצה לומר משהו לכל אלה שבמחנה. זה היה יום טוב ראשון של חג הפסח. כולם התאספו, והוא נעמד, והוא אמר, הרי הגרמנים שונאים את עם ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. וגם אני אוהב את עם ישראל, ואני כהן. אני רוצה פעם האחרונה לזכות, היום זה יום טוב ראשון של פסח, לברך את עם ישראל באהבה. האדמה של אושוויץ הייתה רוויה בדם קדושים. ובזמן שהוא בירך ברכת כהנים, אנחנו הרגשות שלנו כבר היו קהים, כל דבר שראינו כבר לא ריגש אותנו. לא בכינו משום דבר ולא צחקנו משום דבר. אבל בזמן ברכת הכהנים, שאותו יהודי עומד, וכולם מקשיבים, והוא אומר, יברכך השם וישמרך. המעיין של הדמעות של כולנו נפתח, ונערות של דמעות זרמו שם על הקרקע, על האדמה הרוויה של אושוויץ. המלחמה הסתיימה, מספר אותו יהודי. עברתי לארצות הברית, הגרתי לארצות הברית. לפי מה שמספרים, הוא הוסיף, הכרתי שם אחת גויה, והוא רצה להתחתן עם גויה. ואז מול העיניים שלי, נעמד אותו, ראיתי מול העיניים שלי את אותה ברכת כהנים מרגשת באושוויץ, ולא הייתי מסוגל לעשות את הצעד הזה. התחתנתי עם בת ישראל כדת משה וישראל. נולדו לי ילדים. חשבתי להכניס אותם למוסדות חינוך ממלכתיים, בלי תורה. אבל גם אז, מול העיניים שלי, עמדה דמותו, עמדה אותה ברכת כהנים של אותו קדוש באושוויץ, ולא הייתי מסוגל להכניס את הילדים שלי למוסד שלא ילמדו אותם תורה. כל היהדות שלי ושל בניי לדורות עולם, הכל בזכות אותה ברכת כהנים, שבירך אותנו אותו קדוש באהבה. ברכת כהנים. מה אתה לא מבין, כבוד הרב? אותם דמעות שזרמו מעיינות של ונחלים של דמעות שירדו מהעיניים שלי בזמן ברכת כהנים שם באושוויץ. בכל פעם שאני בא ושומע ברכת כהנים, המעיינות האלה נפתחים שוב. אני לא יכול לעמוד בבית הכנסת, אני לא רוצה שכולם יראו את הדמעות שלי, איך שאני ככה בוכה בזמן ברכת כהנים. אני יוצא החוצה, ואני חוזר אחרי ברכת כהנים, חוזר לבית הכנסת. ואולי זה ככה בתוך האווירה של הרגש, אבל אולי לא כל כך מתאים לשאול, אבל נשאלת כאן שאלה הלכתית. הוא יצא מבית הכנסת, האם הוא התברך בברכת כהנים? אדם שעומד מחוץ לבית הכנסת הוא בכלל הברכה? אז יש ברייתא שאותה תנא אבא שהיה ברי, היה בנו של דרב מנימין ברכיה, שהברייתא אומרת כך, עם שאחורי כהנים הם אינם בכלל ברכה. זאת אומרת, אם היהודי הזה היה נעמד במזרח, מאחורי הכהנים, מאחורי הגב של הכהנים, הוא לא נכלל בכלל הברכה. אבל אם הוא עומד לפני הכהנים, רק הוא עומד מחוץ לבית הכנסת, זאת אומרת, יש מחיצה בינו לבין הכהנים שמברכים. אז זה כבר שאלה אחרת. הוא לא מאחורי הכהנים, הוא מלפני הכהנים, רק שיש מחיצה בינו לביניהם. אז זה פשיטה, זה פשוט, שאם יש בבית הכנסת אנשים גבוהים יותר וגבוהים פחות, אז אם האדם עומד לפני אדם גבוה, אז אותו אדם גבוה זה לא נחשב חציצה בינו לבין הכהנים. הריחי בהפי גוצי לא מפסיקי, זה לא נחשב הפסק. וכן, פשוט שהתיבה שלפני השליח ציבור זה גם לא הפסק, לא מפסיקה בין הכהנים לבין העם. וגם אלה שעומדים מאחורי התיבה הם גם מתברכים. הספק הוא אם יש מחיצה בין הכהנים לבין העם. מאי, האם זה נחשב הפסק? מביאה הגמרא, לא, זה לא נחשב הפסק. תשמע, דאמר רבי יהושע בן לוי, אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. ספק נוסף, אחרי ששנה אבא, בנו של רב מנימין ברכיה, שאלה שעומדים מאחורי הגב של הכהנים הם לא בכלל ברכה, מה יהיה הדין? אם הם עומדים בצדדים של הכהנים, מהו? אם הם עומדים מאחוריהם, הם לא בכלל ברכה. אם הם עומדים לפניהם, הם כן בכלל ברכה. אם הם עומדים בצדדים של הכהנים, מה יהיה אז הדין? אמר אבא מר, ברב אשי, תשמע, דתנן, כתוב לגבי ההזעה של אפר פרה אדומה, שמערבבים במים של מי חטאת ומזים לתאר עם זה תמי מת. אם המזה נתכוון להזות על כלים תמיים שלפניו, ובטעות הוא עזה על כלים תמאים שעמדו לאחריו. או הפוך, הוא התכוון דווקא לעזות את המים על הכלים שלאחריו, ובטעות הוא עזה על הכלים שנמצאים לפניו. הדין הוא שמכיוון שהוא לא התכוון לטהר את אותם כלים שעליהם הוא עזה, אז זעתו פסולה. אבל אם כוונתו הייתה לעזות על כלים שלפניו, על כל הכלים שלפניו, ובטעות הוא עזה על כלים שבצדדים, שבפניו, דהיינו לפניו בא לחסום. אז אפילו שהם לא ממש לפניו, אלא הם בצדדים בא לחסום, בצדדיו, לפניו אבל בא לחסום, אז זעתו כשרה, כי הצדדים שלפניו הם בכלל כוונתו. ואותו דבר גם לעניין ברכת כהנים. אלה שעומדים בצדדים שלפני הכהנים, הם נחשבים כמו שהם עומדים לפני הכהנים ומתברכים. אמר רבה בר רב הונה, הלכה בעניין קריאת התורה. באמת, מפרשים דנים, האם המקום של המאמר הזה הוא כאן, או שהוא יותר בהמשך, שעוסקים בעניין קריאת התורה. בכל מקום אנחנו נקרא את המאמר הזה, כמו שהוא כתוב כאן. כיוון שנפתח ספר תורה, והתחילו לקרוא קריאת התורה, אסור לדבר, אסור לספר אפילו בדבר הלכה, שנאמר, אומר הפסוק, בספר נחמיה, ובפתחו, כשעזרא הסופר פתח את הספר תורה והתחיל לקרוא בתורה, עמדו כל העם. עמדו, דיינו הם ישבו ונעמדו? לא, אין לפרש עמידה מלשון שהם פשוט קמו ונעמדו, אלא עמידה כוונה שתיקה, שהם שתקו, איך אני יודע, שנאמר באיוב, ואוכלתי, המתנתי לשמוע דבריהם, עד שראיתי כי לא ידברו, כי עמדו, הם הפסיקו לדבר. לא ענו עוד. אתה רואה שהעמידה מלדבר, הכוונה שתיקה. אז אתה רואה שהעמידה זה לשון שתיקה. רבי זעירא אמר בשם רב חסדא, מניין לומדים שאסור לדבר בשעת קריאת התורה, מביא פסוק אחר, מהכה, כתוב בנחמיה גם כן, אבל פסוק קודם, שני פסוקים קודם, בפסוק ג' כתוב באוזני כל העם אל ספר התורה, מה אתה צריך יותר מזה? אז אם באדם מדבר, איך הוא יכול להקשיב לספר התורה? מכאן לומדים שאסור לדבר בזמן קריאת התורה, מאז שנפתח הספר התורה והתחילו לקרוא. וחוזרים להלכות ברכת כהנים. אמר רבי יהושע בן לוי, צריך ליטול ידיים. הכהנים צריכים ליטול ידיים לפני ברכת כהנים. וכל כהן שלא נטל ידיו לפני שהוא עלה לדוכן, לא יישא את כפיו. שנאמר, שאו ידיכם לברכת כהנים, שמברכים מרימים את הידיים בזמן ברכת כהנים. אבל אז הם צריכים להיות קודש. צריכים קודם ליטול את ידיהם, ואז ברכו את השם, תוכלו לברך את הברכה שלפני ברכת כהנים, אשר קדישנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. שאלו תלמידיו את רבי אלעזר בן שמוע, הייתה לך אריכות ימים, באיזה זכות, במה הארכת הימים? אמר להם, הייתה לי הערכה, היה לי כבוד לבית הכנסת. מימי לא עשיתי קיצור דרך בית הכנסת. לא עשיתי בית הכנסת כפנדריה. אם יש לך למשל שני פתחים בבית הכנסת, אם אתה נכנס בפתח אחד ויוצא מהפתח השני, זה מקצר לך את הדרך, לא עשיתי דבר כזה. ודבר נוסף, שתמיד הייתי מגיע לשיעור מוקדם. למה? כי אז היו יושבים כולם, בשיעור היו יושבים ככה על הרצפה. ואם באדם נכנס כשכולם יושבים, זה נראה כמו שהוא דורך להם על הראש. ואני אף פעם לא עשיתי את זה, לא פסעתי על ראשי עם קודש. תמיד הייתי מגיע מוקדם. ואם הייתי מגיע מאוחר, הייתי נשאר לשבת בחוץ. דבר שלישי, לא נסעתי כפיי לברכת כהנים, בלא לברך את הברכה שלפניה. וממילא, זה אומר שהוא גם נטל את הידיים לפניכם. כי אם הוא לא נטל ידיים, הוא לא יכול לברך. מה היא מברך? מה הברכה שמברכים לפני ברכת כהנים? אמר רבי זעירא, אמר בשם רב חסדא שהוא מברך, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. כי עקר קראי, כשהכהן עוקר את רגליו בזמן ברכת רצי, כדי לעלות לדוכן, הפנים שלו כלפי התיבה. מה היא אמר? איזה תפילה הוא מתפלל? הוא אומר, יהי רצון לפניך השם אלוקנו. שתהיה ברכה זו שציוויתנו לברך את עמך ישראל, לא יהיה במכשול ואבון. זה הוא מתפלל לפני שהוא בא לברך ברכת כהנים. וכי מהדר הפה מציבור היה, כשהוא מחזיר את פניו לתיבה, אחרי שהוא סיים לברך, מה היא אמר? אז הוליך עד ברי רב חסדא, הוא הוליך לרב עוקווה במבואות העיר, והוא דרש לו בדרך את הדרשה, שבאותו זמן הכהן אומר, ריבונו של עולם, עשינו מה שגזרת עלינו, בירחנו ברכת כהנים. עשה עמנו מה שהבטחתנו, שאמרת שאתה ואני אברכם, אתה תברך את עם ישראל, גם אתה באמת תקיים את מה שהבטחת. ואז הם שמים עם הפסוק, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה שנתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת, חלב ודבש, וגומר. אמר רב חסדא, בזמן ברכת כהנים, אצבעותיהם של הכהנים פשוטות. אז הם חייבים להשאיר את אצבעותיהם פשוטות, עד מתי? אין הכהנים רשאים לקוף את קשרי אצבעותיהם, כשאר כל בני אדם, עד שיחזרו ויסובבו את פניהם מן הציבור. הם הרי מסתובבים לכיוון הציבור, ואז אצבעותיהם פשוטות. והם לא מקפלים חזרה את אצבעותיהם עד שמסתובבים מהציבור. דבר נוסף אמר רבי זעירא, אמר בשם רב חסדא. אין השליח ציבור הקורא לכהנים לברך רשאי לקרות להם כהנים, עד שהציבור יסיימו לענות אמן על הברכה שהוא ברך כרגע, טוב שמך ולכן נאה להודות, עד שיחלה כל עניית אמן מפי הציבור, כי שני קולות אינם נשמעים בפעם אחת. ואז הוא אומר כהנים. הכהנים צריכים להמתין עד שהוא יסיים לומר את המילה הזאת. אין הכהנים רשאי להתחיל בברכה עד שיחלה דיבור כהנים מפי החזן הקורא את המילה הזאת. ואז הם מברכים, מברכך השם וישמריך, ואז הציבור באים לענות אמן. אין הציבור רשאים לענות אמן על ברכת הכהנים, עד שתכלה ברכה מפי הכהנים. סיימו לומר את המילה, וישמריך, סיימתם? עכשיו עונים אמן. וכן, עכשיו הכהנים ממהרים, הם לא יכולים להמשיך את הברכה הבאה, עד שאין הכהנים רשאים להתחיל בברכה אחרת מברכת הכהנים, עד שיכלה אמן מפי הציבור. תמתינו עד שיסיימו לומר אמן, ואז תמשיכו בברכה הבאה. יישא השם, יאר השם. ואמר רבי זר, אמר בשם רב חיסדא הלכה נוספת, בעניין ברכת כהנים. מתי הכהנים מסתובבים חזרה, מסובבים חזרה את פניהם מהציבור? אין הכהנים רשאים להחזיר פניהם מן הציבור אחרי הברכה, עד שיתחיל שלוח ציבור בשים שלום. ואין רשאים לעקור רגליהם מן הדוכן וללך למקומם עד שיגמור השליח ציבור את ברכת שים שלום בסיום חזרת השץ. ואמר רבי זרע, אמר בשם רב חיסדא, אותו אמורה, אומר הלכה בעניין קריאת התורה. אין הציבור רשאים לענות אמן על הברכה שמברכים לפני קריאת התורה עד שתכלה הברכה מפי הקורא. ואין הקורא רשאי להתחיל לקרות בתורה עד שיחלה כל עניית אמן מפי הציבור. בדרך כלל הבעל קורא עונה אמן הכי ארוך מכולם, ואז הוא ממשיך לקרוא. ועד היום יש בתי כנסת של יוצאי תימן, שיש מתרגם שבסיום הקריאה של הפסוק הוא מתרגם. אז אין המתרגם שמתרגם את הפסוקים רשאי להתחיל בתרגום, פעם היו נוהגים שכולם היו אומרים את התרגום, הציבור לא היו מכירים לשון הקודש, אז היו מתרגמים שיבינו, היו מכירים את הלשון של הארמית. אז המתרגם אסור לו להתחיל לומר את התרגום עד שיחלה הפסוק מפי הקורא. הקורא סיים פסוק, אז המתרגם יכול לתרגם את התרגום הזה. עכשיו, הקורא רוצה להמשיך לפסוק הבא, הוא חייב להמתין עד שיסיימו את התרגום. אין הקורא רשאי להתחיל בפסוק אחר עד שיחלה התרגום מפי המתרגם. הלכה נוספת בעניין קריאת התורה. אמר רבי תנחום, אמר בשם רבי יהושע בן לוי. הרי אחרי קריאת התורה של התורה מפטירים בנביא. המפטיר בנביא לא יכול ישר לברך רק על הנביא. אותו אחד שמברך ברכות על ההפטרה צריך גם לקרוא בתורה עצמה. המפטיר בנביא צריך שיקרא בתורה תחילה. מפני כבוד התורה להראות שהתורה זה העיקר. ואמר רבי תנחום, אמר בשם רבי יהושע בן לוי, אין המפטיר רשאי להתחיל להפטיר בנביא עד שיגלל ספר התורה, עד שהמקביע והגולל סיימו לגלול את הספר תורה ולקרוך אותו בפרוכת, אז מתחילים את ההפטרה, כדי שאלה שגוללים יוכלו לשמוע את ההפטרה ולא יהיו טרודים בגלילה. כדאי באמת לומר כאן הלכה שלא כולם מכירים אותה, שצריך להקשיב לברכות שמברכים ברכת ההפטרה. אם האדם למשל רוצה לומר פסוקים או ללמוד או דברים כאלה, להשלים שניים מקרא ואחד תרגום, הדברים מהסוג הזה, מתי שמברכים את הברכה של ההפטרה, ראוי שיפסיק וישמע את הברכה של ההפטרה ויאמר את ההפטרה. אחרי כל הברכות של ההפטרה הוא יכול להמשיך, אם יהיה לו זמן, לומר את הפסוקים שהוא עוסק בהם או ללמוד וכדומה. אבל בזמן ברכה של ההפטרה, לכתחילה צריך להקשיב לברכה. בזמן הגמרא, בזמן התלמוד, אז אהרון הקודש לא היה כספת. סייף, לא היה כספת ממש שאפשר לשמור את הספר תורה שלא לא תיגנב. אז היו נוהגים לשמור את הספר תורה בבית אחר. והיו מביאים את הספר תורה לבית הכנסת, מאותו בית. לפני הקריאה היו פורסים בגדים יפים על התיבה, ומניחים את הספר תורה על הבגדים. אחרי הקריאה, שקראו בתורה, היו קודם כל לוקחים את הספר תורה, ואז היו מורידים את אותם בגדים נעים מהתיבה. אז אמר על זה רבי תנחום, אמר בשם רבי יהושע בן לוי, כשסיימו את הקריאה ורוצים להוציא את הספר תורה החוצה, אין שליח ציבור רשאי לומר, טוב, אני רוצה לפני שאני מוצא את הספר תורה, עוד לא להפשיט גם את התיבה מהבגדים הנעים ומכל הפרוחות בזמן הציבור, אלא מוליך את הספר תורה עם הציבור ומניח אותו בבית המיוחד לו, ואחר כך הוא חוזר לבית הכנסת ומוריד את כל הכיסויים שעל התיבה, את כל הפרוחות וזה. למה? מפני כבוד הציבור, לא להטריח אותם להתעכב בבית הכנסת עם הספר תורה בזמן שהוא ככה מסיר את כל הפרוחות. אלא הוא מוציא את הספר תורה בלי שום פרוחת, ככה עם כולם, שמים את זה בחדר בבית השני, אולי מכסים את זה עם איזה תלית או משהו, אבל לא עם כל הפרוחות, שמים את זה בבית אחר, ורק אחר כך הוא חוזר לקחת את כל הפרוחות, כדי שהציבור לא יצטרכו להמתין בזמן הזה, עד שהוא מוריד את כל הפרוחות. הלכה נוספת בעניין שלוקחים את הספר תורה מבית הכנסת, לשים את זה בבית אחר, אמר רבי תנחום, אמר בשם רבי יהושע בן לוי, אין הציבור רשאין לצאת מבית הכנסת עד שינטל ספר התורה מהבימה. מהמסורת הש"ס מוכח שלא גורסים ויניח במקומו. צריך קודם כל לקחת את ספר תורה מהבימה ואז אפשר לצאת. ושמואל אמר, זה לא מספיק שהרימו את הספר תורה מהבימה, אלא צריך להמתין עד שיצא הספר תורה לגמרי. ולא פליגי, זה לא ויכוח. אלא מתי כשהרימו את הספר תורה אפשר כבר לצאת מדובר די כפתחה אחרינה, שיש עוד פתח לבית הכנסת. אז מאותו פתח שהולכים להוציא את הספר תורה, אז הראשון שיוצא מאותו פתח צריך להיות זה שלוקח את הספר תורה. אבל מפתחים אחרים, ברגע שהרימו את הספר תורה כבר אפשר לצאת. מה שכתוב שאי אפשר לצאת עד שיצא ספר תורה, מדובר שזה הפתח היחיד, איפה שהולך לצאת ספר התורה. דלקה פתחה אחרינה, אין עוד פתח, לכן צריך להמתין עד שהספר תורה יצא. מה המקור לזה שהספר תורה יוצא ראשון ורק אחר כך הציבור הולכים? אמר רבה, החכם שנקרא בר העינה, הוא הסביר לי, אסברה לי. דורשים את זה מהפסוק שנאמר, אחרי השם אלוקיכם תלכו. דיינו, קודם כל הולך הספר תורה, ספרו של השם, אלוקינו, ורק אחר כך, אחריו, אנחנו יכולים גם כן לצאת, ועד כאן השיעור על דף למתת.